שלום לכם, אני שמחה שאתם כאן איתי שוב בייעוץ הזוגי עם אפרת הבנור, ובשידור היום נדבר על פערים בחשק המיני, ואני מזכירה לכולנו שאנחנו כאן ב-WeAct, שזה ערוץ תקשורת בלתי תלוי, ואני שמחה מאוד שאתם כאן. חשק מיני, אין זוג שלא מכיר את זה, בין אם זה זוג ותיק ואפילו זוגות צעירים וזוגות טריים. כל זוג פוגש במהלך מערכת היחסים שלו את הפער הזה. צד אחד רוצה יותר, צד שני רוצה פחות. ואנחנו נדבר היום על המתח הלא מדובר שנובע מהפערים האלה. נדבר על הסיבות ונדבר על האופן שבו אנחנו ניגשים לפתוח ולדבר על הנושא הזה, לטפל בו, וכמובן כמעט כמו כל טיפול מצוין, נבין שתקשורת טובה יודעת לפתור גם פערים בחשק המיני. לא את כולם, תכף אנחנו ניתן סיבות ונראה מתי אנחנו יכולים באמת להשפיע יותר, מתי התקשורת היא הכלי, אבל ברוב המקרים בהחלט כן. אז בואו נדבר קודם על הגוף שלנו. האיבר הגדול ביותר בגוף הוא האור, וכל מילימטר בגוף יודע לחוות מגע וליהנות ממגע. יש בינינו שאוהבים מגע חזק, מגע חלש, מגע מלטף, מגע מדגדג, אבל כל האזור בגוף על פני האור שמח לקבל תשומת לב. ברגע שאנחנו בתוך מערכת היחסים הזוגית מדברים על באיזה מקום בגוף אנחנו נהנים לקבל מגע, וקחו בחשבון שכל אזור בגוף רוצה את המגע שלו קצת אחרת, כבר נפתח בינינו איזשהו שיח שמכניס תוכן של מגע בלי קשר למגע מיני, בלי קשר לחשק מיני. וכשאנחנו ניתן את הטיפים בהמשך מה לעשות כדי לצמצם את הפער בחשק המיני, נדבר גם על זה. אבל כבר עכשיו אתם יכולים להתחיל לחקור את הגוף ולראות איזה אזור בגוף רוצה איזה סוג של מגע. וכמובן לספר את זה לבן הזוג או לבת הזוג, להגיד איפה אנחנו רוצים חזק וחלש ומגע איטי ומגע מהיר, שוב, בלי קשר לאזורים שהם אינטימיים, לאזורים שהם מעוררים את החשק המיני שלנו. כשאנחנו מתרימים את זה, למעשה אנחנו רוצים לדבר על הפורפלי, על המגע המקדים. וכבר עכשיו תשאלו את עצמכם, האם כשבפעילות המינית שלנו, כשאנחנו בדרך לעשות, להיות במיניות אחד עם השני, לעשות אהבה או לעשות סקס, האם אנחנו מאוד מכווני מטרה ואנחנו מגיעים מיד לחדירה, או אולי יש בינינו משחק מקדים, וכמה זמן תופס המשחק המקדים, ובעיקר, האם אנחנו נהנים מהמשחק המקדים? יש נטייה לחשוב ש בעיקר נשים מבקשות יותר ויותר זמן למשחק המקדים לפני שמגיעים לחדירה עצמה. אבל אני שמחה לבשר לכם שגם גברים מאוד נהנים מהדרך. ואם אין בינינו את השיח הזה, את בוא נהנה מהדרך, אף פעם לא מאוחר להתחיל מליטופים, מיסוי, אולי קצת יין לפני, לראות מה ככה עושה לנו מאוד נעים לשנינו. זה חשוב שהנועם הזה יהיה משותף לשנינו, ולבנות את המהלך, לדרג את החשק, להעלות אותו לאט לאט, עד שממש נגיע למגע הזה, למגע האינטימי, לאקט עצמו, שהוא כולל חדירה לגמרי בינינו, בין שני בני הזוג. אז הדרך למעשה אהבה היא מאוד משמעותית. הדרך הזאת יכולה להיות באחריות כל פעם אחד מאיתנו. פעם אני אגיד, אני קובעת את הקצב, ואני אחראית לתפאורה ולתוכן, ופעם אתה. אז קודם כל, הדרך והפורפליי, המשחק המקדים, זו מין שפה שאנחנו אמורים ללמוד ביחד. אנחנו, אני מצידי, מספרת לך מה הדרך המועדפת עליי, ואיך הייתי רוצה לראות את מעשה אהבה, איך אני רואה את מעשה אהבה בעיני רוחי. אתה מספר לי איך אתה מבקש אותה, איך אתה רואה אותה, איזה צלילים יש לה, איך היא מרגישה. ואחרי שאנחנו משתפים זה את זו, ואנחנו מבינים ממש את הצורך אחד של השנייה במעשה האהבה, אנחנו מתגמשים זה לקראת זו, וכך אנחנו מגיעים בסוף למקום הזה, שהוא יודע, הוא מאוד מתגמל והוא מאוד מענג, בעיקר אם אנחנו באמת קשובים מאוד זה לזו. אני רוצה להכניס כאן ככה בסוגריים גדולים את כל מה שקשור לפורנו, ואם אנחנו בני זוג שצופים בפורנו, או אולי אם אני צופה בפורנו בלעדיך, או אם אתה צופה בפורנו בלעדיי, אנחנו מדברים על איזשהו תחום שיש בו הרבה סקרנות. יש לא מעט אנשים פרטים, גם נשים וגם גברים, שמאוד נהנים או לא מצליחים להגיע לעונג או לפורקן מיני בלי פורנו. אבל בואו רגע נשים, בואו נדייק רגע מה זה פורנו. קודם כל, יש כל מיני סוגים של פורנו, וחשוב לדעת, ולראות איזה פורנו עונה על הצורך שלנו כזוג או שלי, כפרט שצופה בפורנו. אבל אני אקרא לזה הפורנו הקשה, שבעיקר רואים בו אקט מיני, אין בו תקשורת, רואים בעיקר גבר ואישה עושים סקס. בדרך כלל יש החפצה ככה מאוד, בעיקר מהצד של האישה. בדרך כלל לגבר יש איבר מין מאוד גדול, הוא גם יכול להחזיק מעמד המון זמן במהלך ההסרטה. אני רוצה שנזכור שזה סרט, כמו כל סרט שאנחנו רואים, כמו קומדיה וכמו מתח וכמו קרטונס, יש חדר מאוד קטן, יש במאי וצלם ואיש סאונד ומאפרת או מאפר, ויש הרבה קאטים שאנחנו לא רואים. הבמאי יכול להגיד קאט ויגיד לגבר או לאישה, רגע שנייה, אני רוצה קולות יותר טובים, אתם לא יוצרים, אתם לא, אני לא שומע את הקולות שאני רוצה, שנייה, אני רוצה זווית אחרת. ולפעמים לא הבמאי עושה את הקאט, לפעמים השחקן או השחקנית אומרת פאוז, רגע שנייה, והשחקן יכול להגיד, רגע שנייה, אני מרגיש שאני כבר לא בזקפה, אני צריך להזריק לעצמי עוד חומרים. או האישה יכולה להגיד, גם הגבר by the way, שנורא נורא כואב לה והיא רוצה לשים חומר מהלחש, כי היא מאוד כואב לה כרגע, וצריך לשים את החומרים לפני שממשיכים הלאה, לא משנה אם זה דרך הפתח של הווגינה, או דרך הפתח האנלי, אם זה לגברים או אם זה לנשים. אז לדעת שכל הקונסטלציה, מה שמגיע אלינו כסרט מוגמר, עובר המון הוראות והפסקות בימוי שקשורות לסרט ושקשורות לתפקוד. זה אומר שקודם כל בשטח רוב הגברים איבר המין שלהם הוא לא בגודל שאנחנו רואים בפורנו, שזה פוגע מאוד בביטחון העצמי ובתאום הציפיות שיש לשני בני הזוג, בעיקר כאלה שהם צרכני פורנו. אז לא כל הגברים מסתובבים עם איבר מין בגודל כזה שאנחנו צופים בפורנו. לא כולם מחזיקים מעמד כל כך הרבה זמן כמו שחקני הפורנו, אבל בסרט אנחנו לא רואים את הפאוזות, אוקיי? ואני אגיד רגע עוד משהו בעניין הזה של משך הזמן שגבר אמור על פי הסרטים להחזיק מעמד. רוב הנשים מגיעות לאורגזמה שלהן לא מחדירה. רוב הנשים עדיין הן נהנות מאוד מאורגזמה דגדגנית, שזה צריך ללמוד איך להנהג את האישה עם האצבעות. מאוד נהנות מאורגזמה אוראלית, צריך ללמוד ולהקשיב איך היא מבקשת להתענג. כן, מעט נשים יכולות לחוות אורגזמה נרתיקית, כאשר יש באמת מגע בצוואר הרחם של הפין שחודר פנימה, אבל זה לא אחוז גבוה, וגם הצורך הוא לא בדקות ארוכות או בעשרות דקות כדי להגיע לפסגה הזאת. אז ברגע שאנחנו עושים כאן סדר, וברגע שיש תקשורת ויש שיח בינינו, הרבה פעמים אחרי שהאישה, תשאלו את הנשים שלכם, ככל שתהיה ביניכם תקשורת יותר טובה, אתם, תאום הציפיות יעשה לנו המון שקט בכל מה שקשור לקונסטלציה המינית וגם לחשק המיני. אם אנחנו מבינים שלא, ברגע שאני מגיעה לאורגזמה שלי, אחרי שאני מלמדת אותך איך אני ממש רוצה את זה, אתה יכול להבין שאתה לא צריך להחזיק כל כך הרבה זמן, ואתה יכול באמת לגמור ברגע שאתה מגיע לפיק שלך, ואתה לא צריך להחזיק את עצמך. הפורנו עושה המון המון נזק לבני זוג, בעיקר לכאלה שצופים בפורנו ומצפים מעצמם לחכות את מה שקורה בפורנו. אז אם אנחנו לא צועקים או לא מבקשים זמן ארוך, אז לדעת שהכל בסדר, הכל בסדר. בדרך כלל רוב הזוגות המתקשרים ביניהם, גם מתקשרים ודאי בשדה המיני, כי מיניות היא אחד הדברים המשמעותיים בקשר זוגי, חשוב שתהיה מדוברת ומתוקשרת. דבר נוסף שקצת מחבל לנו, אולי לא קצת, קצת הרבה, שמחבל לנו ביחסי המין ופוגע בבקשה שלנו, או פוגע בתדירות, אני קוראת לזה שתיקת הנשים הנותנות. הרבה פעמים נשים, במערכות יחסים כמובן ארוכות, אני, במפגש הזה, בשידור הזה, אנחנו לא מדברים על בני זוג שרק הכירו, בסדר? כשאנחנו רק מכירים, הכל מאוד סוער, בדרך כלל זו תקופה שאנחנו עושים בה המון סקס, אנחנו מאוד נהנים, ואנחנו המון רוצים לרצות ולעשות טוב אחד לשנייה, אוקיי? אנחנו כל כך טוב לנו ביחד, שאנחנו עושים בדיעבד הרבה דברים שהם, בדיעבד אנחנו מבינים שעשינו הרבה דברים שלא באמת היינו שם, אוקיי? אבל רצינו מאוד להנהג ומאוד לתת זה לזו. ואני חוזרת לשתיקת הנשים הנותנות. שתיקת הנשים הנותנות אומרת, כן, יש בינינו חברות פנטסטית. אנחנו מדברים על הכל, אנחנו מגדלים נהדר את הילדים, אנחנו נהנים לעשות המון דברים יחד, אבל המיניות שלנו לא ממש משהו. אבל אם אני מרגישה שהרבה זמן לא עשינו סקס, אז אני, אוקיי, אז אני, שימו לב למינוח, הרבה זמן לא נתתי לו, אני אתן לו, כי הוא גבר והוא צריך את זה. ברגע שזה מה שמנהל אותי, ברגע שזה הדיבור הפנימי שלי בתור אישה במערכת יחסים, ברגע שאני אומרת הרבה זמן לא נתתי לו, אוקיי, שימו לב, נתתי, אני פחות מרגישה שאני מקבלת שם, ואני רוצה לתת לו כדי לשמור על שקט במערכת הזאת. אני מבינה שהוא צריך פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות, ואז יש לי איזשהו שקט בבית. אני פונה בעיקר לנשים, אוקיי, אם זה הדיבור הפנימי, זה יותר רווח אצל נשים, זה פחות רווח אצל גברים, למרות שאנחנו רואים גם מערכות יחסים שהאישה שם היא יותר רוצה פעילות מינית, אבל כרגע סטטיסטית זה באמת יותר הגברים. ברגע שאני רוצה לתת לו על מנת שיהיה איזשהו שקט בבית, מה שאני עושה לעצמי זה סוג של אינוס, אני אונסת את עצמי, כי אני לא עושה את זה מתשוקה ומחשק וממקום שאני באופן אישי מאוד רוצה ומצפה למיניות הזאת שתהיה בינינו ולמגע ולכל מעשה האהבה. ברגע שאני עושה את זה רק על מנת לעשות וי, אוקיי? אני למעשה מרחיקה את זה מעצמי עוד ועוד, ואני ארצה פחות ופחות. המקום הזה של המיניות הוא אנחנו יצורים מיניים, בני אדם אנחנו יצורים מיניים. אם דיברנו קודם על הגוף כולו, אז כן, הגוף כולו יודע להיות בעונג, כמו שאנחנו מתענגים על אוכל, כמו שאנחנו מתענגים על עיסוי בכתפיים או בגב התחתון, כל מקום שאנחנו מרגישים שהוא עמוס ואנחנו רוצים בו מגע. אז ודאי במיניות. אני מוציאה מהמשוואה שלנו היום אנשים שהם א-מיניים. יש טיפוסים כאלה שהם א-מיניים והכל בסדר, רק צריך לדעת שאנחנו טיפוס א-מיני. והמקום האולטימטיבי זה שני בני זוג שיש ביניהם אינטימיות פנטסטית, הם חברים מאוד טובים ויש ביניהם באמת החברות ביניהם היא מרגשת ויש ביניהם מחויבות, אבל אין תשוקה, אין את הדבר הזה המיני. הם יכולים מאוד להתלטף אחד עם השנייה, אפילו להתנשק, ליהנות מזה, בלי שיהיה איזשהו מפל, בלי שיהיה איזשהו דומינו שיעורר את החשק הזה של הפין והפוט למעשה אהבה. אין את זה. וזוגות כאלה שהם אמינים והם מוצאים זה את זו, הם חיים פנטסטי. הם לא מרגישים שחסרה להם התשוקה, פשוט היא לא קיימת. אז זוגיות כזאת היא נהדרת, אבל זוגיות שבתחילת הדרך, כן, היה בה חשק מיני, ולאט לאט עם השנים הוא דאך, עוד מעט נדבר על הסיבות שהחשק הזה דואך, ואז באמת אני אישה או אני הגבר מוצא את עצמי, או מצאת את עצמי, אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים ליצור מין שקט תעשייתי כזה, ואני רוצה לתת לה, אני רוצה להשתיק אותה, או אני רוצה להשתיק אותו, שיהיה איזשהו שקט בבית, שהוא ידע, אוקיי, כמה אני מוכנה, אני מוכנה פעם בשבועיים, אני מוכנה פעם בשלושה שבועות, אני מוכנה פעם בחודש. אז קודם כל זה אומר שאני הרחקתי מעצמי את העונג, את ההנאה הזאת, ואצל נשים לנו יש את המקום המאוד ספציפי הזה, שנקרא דגדגן, באופן אישי אני אוהבת לקרוא לו עינוגית, שכל המטרה של הדגדגן, של העינוגית הזאת, זה לענג אותנו. כל המטרה של העינוגית, של הדגדגן, זה לגרום לנו עונג. ואם אנחנו לא מנצלים, ואם אנחנו לא בהיכרות עם הגוף, אני יכולה להיות בהיכרות מאוד טוב עם הראש, עם הפנים, עם הכתפיים, עם כל האזורים בגוף, אבל אם אני לא, אין לי היכרות טובה עם העינוגית, עם הדגדגן, אני פשוט מפספסת. אז מי שברא אותנו עם הכפתור הקטן הזה, שיודע לעשות לנו מאוד נעים בגוף, יכול להגיד לי, יקירתי, את לא משתמשת, תחזירי לי. את לא משתמשת בדבר הזה שאמור לעשות לך מאוד שמח ומאוד נעים בגוף, את לא חוקרת אותו ולא משתמשת, תחזירי. אנחנו אמורים להכיר את הגוף, גם גברים וגם נשים, להכיר באמת את כל האזורים שיכולים לספק לנו עונג, כי הגוף הזה הולך איתנו 24 שעות, 7 ימים בשבוע. למה לא להכיר אותו? למה לא להכיר אותו טוב, 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 טוב? כמו שמבקשים שנכיר היטב תפקיד שיש לנו בעבודה. נכון? אנחנו אמורים להכיר ממש מאלף עד תף. אז ודאי אנחנו רוצים להכיר את הגוף שלנו, להכיר כל כפל בגוף, כל מילימטר בגוף. ואז לגלות איזה אזור בגוף עושה לנו יותר נעים או פחות נעים. או כמו שהתחלנו ממש בהתחלה להגיד איזה אזור נותן לנו, נעים לנו והוא רוצה מגע חזק או מגע חלש, מגע מהיר, מגע איטי. לדעת את זה. אז אנחנו רוצים מאוד לחקור בעיקר נשים ממש חשוב להכיר את כל הגוף, את כל הפתחים. ממש כל פתח יכול להסב לנו עונג מאוד גדול. אז דיברנו באמת גם על הדרך וגם על פורנו, וגם דבר נוסף שחשוב לדעת זה מאיזה מקום הגענו לזוגיות, מה ראינו בבית, באיזו חברה גדלנו, האם גדלתי בבית שהוא שמרני, ואז אני מתנהלת עם הבית, יש לי הרבה איסורים, מה נכון ומה לא נכון. גם המקום הזה שגדלנו בו, יש לו משקל מאוד גדול בפתיחות שלנו. ואז יכול להיות שהגענו באמת, אחד מאיתנו הגיע מבית מאוד פתוח, ואחד הגיע מבית סגור, ואז אנחנו יכולים, ההבדלים, הפער הזה נוצר מהמוכנות שלנו, מהפתיחות שלנו. גם כאן אנחנו נחזור על זה שוב ושוב בכל שידור, כי תקשורת היא א' ב' במערכות יחסים. התקשורת שלנו, הפתיחות שלנו, המוכנות שלנו להקשיב, או היכולת של כל אחד מאיתנו לדבר את הצרכים שלו, להגיד מה אני צריכה, מה חשוב לי, מה חשוב לי לבריאות הפיזית שלי, לבריאות הנפשית שלי, למערכת החיסונית שלי. אוקיי, החל מי, אני יודעת שאני צריכה מילים טובות. אני צריכה שתגיד לי, או אני צריך שתגידי לי שאני אהוב, אני צריך שתגידי לי שאת חושקת בי. יש מין ציפייה כזאת שהגבר הוא זה שצריך ליזום. יש איזושהי ציפייה שגברים רוצים יותר סקס ונשים פחות, ואז הגברים מסתובבים יותר מתוסכלים, ונשים בדרך כלל מוצאות את כל הסיבות להתחמק ולהיעלם ולדחות את הדבר הזה. אנחנו נבין שזה קורה ממציאות חיינו, אוקיי? מה שגרם לזה לקרות, זה החיים שלנו. אם בעבר חיינו בשבט ובקהילה, אז כשאנחנו רצינו לעשות סקס, היינו הולכים לעשות סקס, והילדים היו רואים שאנחנו עושים סקס, שאנחנו עסוקים, והיו הולכים לקבל אוכל, או היו הולכים לבכות אצל מישהו אחר בשבט, שהיה יודע לתת מענה לילדים שלנו, כי קהילה שלמה גידלה אותנו. היום אנחנו צריכים לשים לב, מתי? שנינו עובדים מאוד קשה. אחד מאיתנו חוזר אחר הצהריים, והוא צריך להכין את כל הקונסטלציה שקשורה בבית, להכין את האוכל, לטפל בכביסות, לעשות אולי שיעורי בית, לקלח את הילדים, עד שהם גדלים, כן? יש כאן קונסטלציה מורכבת, שהיא מאוד מעייפת. ואם היא מאוד מעייפת, ושנינו מגיעים מאוד זכותים, ושנינו, שימו לב, יש לנו איזושהי מחשבה שאומרת, לעשות סקס, להיות במיניות, זה מצריך עבודה, זה מצריך כוח, זה מצריך התגייסות מאוד גדולה של שני הצדדים כדי שזה יקרה. אז מה שקורה, אנחנו שנינו מגיעים מאוד עייפים, מסתכלים אחד על השנייה, אולי אחד מאיתנו מאוד רוצה, אולי אני כבר משדרת בעיניים, יאללה, אני מחכה כבר שנגמור את כל מה שקורה לנו כאן עם הילדים, ויאללה, אני מחכה ששנינו נהיה אחרי מקלחת וניכנס למיטה, ויכול להיות שלמבט המשתוקק, הקמה הזה שלי, אני פוגשת מבט שלך שאומר לי, יקירתי, אני מאוד אוהב אותך, אבל אני גמור ואני טרוד, ויש לי עוד כל כך הרבה דברים לעשות. אין סיכוי שזה יקרה היום. ולא משנה אם אני משדרת את התשוקה הזאת שלי, או אם אתה, או אם בן הזוג, זה לא משנה. שנינו יודעים שבבית מסתובב מישהו עם איזשהו רעב לא מסופק, ושנינו יודעים שהמישהו הזה, או הרעב הלא מסופק הזה, הוא נמצא בבית בתור איזושהי ישות שלישית שאומרת, החשק המיני שלי, הרעב המיני שלי, לא מסופק. אני מדי פעם שולחת לך ידיים ביום הזה, ועוד יום ועוד יום, או אתה שולח ידיים אליי, ואנחנו נענים בסירוב. מי שנענה בסירוב, וזה לא משנה אם זה בן הזוג, זה לא משנה אם אני הגבר או האישה, אבל כאשר אנחנו נענים בסירוב, again and again, שוב ושוב, מה שקורה, מעבר לאכזבה שלנו, כל פעם אנחנו מאוד מאוכזבים, אנחנו גם מתחילים לאבד איזשהו ביטחון בנחשקות שלנו, אולי בן הזוג לא חושק בי, אז משהו בביטחון העצמי שלנו גם קצת יורד, ולהסתובב עם תחושה של מישהו לא חושק בי, הרבה פעמים אנחנו מבלבלים בין חשק מיני לאהבה, ובואו גם נשים את זה כאן ונגיד, לא, אנחנו יכולים מאוד 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 לאהוב אחד את השנייה, מאוד לאהוב אחד את השני, אבל שזה לא יבוא לידי ביטוי בחשק המיני. אוקיי, חשוב לשים לב לזה. חשק מיני ומעשה אהבה זה עוד ביטוי אחד לאהבה, אבל הוא לא כל הביטוי לזה שאנחנו אוהבים אחד את השני. שימו לב, זה משמעותי וזה חשוב. בסדר? זה ממש חשוב. אבל כאן אנחנו רוצים, אנחנו כן רוצים לדבר על זה עם, עם בן או בת הזוג, להגיד, יקירתי, בואו כבר ניתן איזשהו שיעורי בית, איזשהו טיפ, דרך כלל אני נותנת אותו לכל הזוגות שאני עובדת איתם, אבל על אחת כמה וכמה כאשר יש פערים בחשק המיני. ולא משנה אם אני רוצה 4 פעמים בשבוע, ובן הזוג שלי רוצה פעם בשבועיים. או להפך, זה לא משנה מי מבני הזוג הוא עם יותר חשק. זה גם לגיטימי שלא יהיה לנו את אותו חשק. אנחנו בנויים אחרת. אנחנו בנויים אחרת וזה בסדר. אבל אנחנו כן רוצים להתגמש, אנחנו כן רוצים, בגלל שאנחנו אוהבים זה את זו, ובגלל שאכפת לנו זה מזו, אנחנו רוצים להתקרב, אנחנו רוצים לצמצם את הפער. אז שנינו באים לקראת. מי שרוצה פחות, בא לקראת מי שרוצה יותר, ומי שרוצה יותר, בא לקראת מי שרוצה פחות. איך אנחנו מתחילים? רגע. אנחנו מתחילים עם זה, שאנחנו יוצרים לעצמנו מפגש שבועי, אינטימי, שאנחנו אומרים, אוקיי, במפגש הזה אנחנו יוצקים תוכן שקשור במיניות. אוקיי, כאן אנחנו רוצים תוכן שכן יוביל למעשה אהבה. מתחילים עם פעם בשבוע. עם, סליחה, ניקח צעד אחד אחורה. אם אנחנו רוצים להכניס לפחות פעם בשבוע סקס לחיים שלנו, אז אנחנו נעשה את הפגישה הזאת פעם בשבוע. אם אנחנו צריכים להתקרב קצת יותר, אוקיי, זה לזו, נניח אני רוצה פעמיים בשבוע ואתה רוצה 5, אז בוא נמצא זמן שהוא פעמיים בשבוע, שקודם כל יהיו הפעמיים, בסדר? אבל אנחנו רוצים ללמוד קודם את השפה הזאת של איך אנחנו עונים על הצורך הזה אחד של השנייה, ואז אנחנו נפגשים, ואנחנו רוצים לפחות שעתיים להקדיש למפגש הזה, והשעתיים האלה, מה שקורה שם זה לא מיד חדירה, לא. אנחנו מדברים, דאגנו למרחב בינינו שהוא יהיה מרחב נעים, ולא משנה אם זה גם בשעות הבוקר, אפשר לדאוג לתאורה, אפשר לדאוג לריח, אפשר לדאוג למשהו שיעשה לנו את המרחב יותר נעים, ואפשר לדבר. אחרי שאמרנו אחד לשני מה נעים לנו בגוף, אנחנו עושים נעים אחד לשנייה. עושים עיסוי עם שמן או בלי שמן, מה שנעים לשניכם, זה חשוב שיהיה נעים לשניכם. ולהתקדם לאט לאט לאזורים האירוגניים, שככה עושים לנו יותר נעים ומעוררים תשוקה, לאט לאט להגיע לפתמות, לשדיים, אצל שני המינים, ולאט לאט להגיע לבטן התחתונה או לישבן, אבל לא מיד, ממש להבנות את זה לאט לאט, וכל הזמן, אבל כל הזמן להיות בתקשורת, וכל הזמן לשאול האם זה נעים, או ליצור אפילו סימן ביניכם שאומר, אוקיי, אפשר להתקדם הלאה. אוקיי, אם זה, זה מגע שהוא קצת יותר חזק, או מגע בפנים, תיצרו ביניכם את הקוד הזה, שאומר, שנייה, עוד לא, בוא עוד לא נתקדם, בוא לאט לאט. לפעמים אפשר להחליט, יש זוגות שמחליטים, במפגש הזה, רק אני מענגת אותך. במפגש הזה רק אתה מענג אותי, בלי חדירה, בלי חדירה, עם כל מיני אמצעים אחרים, לא חסרים צעצועים שאנחנו יכולים לענג זה את זו, אבל עדיין בלי חדירה. זה חשוב שהשיח הזה יהיה פתוח. כשהשיח הזה פתוח, אתם זוגות מגלים מרחב מאוד גדול שנפתח. נניח, כולנו מכירים את ימי הנידה, נכון? אצל בחברה הדתית, אנחנו יכולים לראות את השבועיים שהאישה, הימים האדומים שהאישה, שהם עוד לא נקיים, אנחנו יכולים לראות גבר שרק פתאום ממש מתעורר ורק מחכה שהזמן הזה יעבור, ואת האישה אומרת, וואו, איזה הקלה יש לי, שאני לא צריכה עכשיו להיות עם הבעל שלי, עם בן הזוג שלי. וכשיש כאן את הפער שאחד נורא מחכה וכבר מאוד קמה, ואחת אומרת, וואו, כמה טוב שאני לא צריכה לעשות את זה, יש שם פערים בתקשורת. אנחנו רוצים לדבר על מה שאנחנו מרגישים. אנחנו רוצים שהמקום הזה, שיש שם פוטנציאל בלתי רגיל לצמיחה זוגית, המקום המיני שלנו, שיודע להשתנות בכל גיל ובכל קונסטלציית חיים, גם בגיל 50 וגם בגיל 60, 70 ו-80, עד יום מותנו אנחנו יכולים מאוד ליהנות ממין. עכשיו אני רוצה רגע להגיד איזשהו משהו שקשור בפיזיולוגיה. אם גם גברים וגם נשים, אם אנחנו לוקחים הורמונים, ההורמונים האלה יכולים ממש להשפיע על החשק המיני שלנו. אז לבדוק מה אתם לוקחים, איזה תרופות, איזה הורמונים אתם לוקחים, ולברר עם עצמכם, גגלו, מה יודע להשפיע על החשק המיני, ואולי להחליט להפסיק לצרוך אותו. זה דבר אחד. דבר שני, אם למי מאיתנו הייתה פגיעה בעבר, וכאן אני באמת רוצה לסייג את זה, אם הייתה לנו פגיעה מינית בהיסטוריה שלנו, או של הגבר או של האישה, פגיעה שלא טופלה, ומצאנו אחד את השנייה בגיל מאוחר, לא משנה באיזה גיל בעצם, מצאנו אחת השנייה, אבל לא דיברנו על זה, ואנחנו יודעים שזה מין שלד קטן בארון שלא טופל, ממש כדאי לטפל בו, בכל גיל. בכל גיל ללכת למטפלים שזאת ההתמחות שלהם, לא חסרים כאלה, יש כאלה מטפלים ומטפלות עם הכשרה מאוד ראויה, והם מאוד טובים, ללכת ולטפל בזה, ברגע שהנושא הזה מטופל, המקום הזה נפתח, המקום נפתח, ובאמת אפשר לצאת לדרך חדשה. אז זה דבר אחד שאני רוצה לסייג ולשים אותו, שכדאי לטפל בו, כי הוא מאוד מאוד משפיע על החשק המיני. דבר שני שאני רוצה לומר, זה כאבים. ברגע שיש כאבים, בעיקר לנשים עם החדירה, אי אפשר לקיים מערכת יחסים, אי אפשר לעשות אהבה כאשר אחד מאיתנו סובל מכאב, אוקיי? עכשיו, לא מזמן שמעתי אצל איזה זוג בקליניקה, שהאור שלי סמר, שהם מורחים חומרים מעל חשים, אוקיי? בתוך הווגינה, בנרתיק של האישה, ובואו רק עוד נגיד איזה משהו אחד, וולווה זה השם של כל הפתח, אוקיי? של כל הפתח של הפוט למעשה, ווגינה זה רק הפתח עצמו של הנרתיק. בכל מקרה, הזוג הזה היו שמים חומר מאלחש, חומר שמרדים את המקום כדי שהגבר יוכל לחדור אליה. אז אנחנו ממש לא רוצים את זה. אתם ממש לא רוצים להרדים את המקום הזה. אוקיי? להפך, אתם רוצים להאיר את המקום, אתם רוצים שתהיה בו סיכה טבעית, ושתהיה בו לחות טבעית, ושיהיה רצון באמת וחשק מיני, רצון נלהב וכן, ולא רק הסכמה, אוקיי? אנחנו תמיד אומרים שאנחנו רוצים, אנחנו קוראים לזה מלי או שלי שמאלית, מדוע מעלי, שזה גם במיינד, במוח ובמחשבה. אני מאוד רוצה, שני המילים, אנחנו מאוד רוצים להיות עכשיו במיניות, זה המם. למד זה הלב, לב זה כל העולם הרגשי. כן, אני מרגישה אליך, אני מרגיש אלייך אינטימיות וחיבור מאוד עמוק, גם מהמקום הרגשי. אנחנו רוצים להיות ביחד. ויוד זה היצר, זה התשוקה להרגיש באמת את האזור של עברי המין באמת ער. האזור הזה יודע להתעורר, אנחנו יכולים להרגיש מתי הוא ער. אז כאשר יש קשר, או מלי, תראו, מוח, מחשבה, מיינד, לב, כל העולם הרגשי, יוד יצר, או שלי, שלי שמאלית, שין זה שכל, ולב זה אותו לב, כל העולם הרגשי, ויוד זה היצריות הזאת, התשוקה. אז אנחנו רוצים את כל אלה נלהבים. לא, אוקיי, בסדר, קדימה, בוא, אני מסכימה. נכון? טוב, נו, בואי, יאללה, אני נכנס איתך למיטה. לא, אנחנו לא רוצים הסכמה, אנחנו רוצים התלהבות. אנחנו רוצים להגיד, כן, איזה כיף, יאללה, בואי, יאללה, בואי. אוקיי? אנחנו רוצים את זה. זה חשוב, ההסכמה הזאת, ההבדל הזה הוא משמעותי. אם אנחנו מכירים את המנגנון הזה של ה... fight, flight or freeze, אוקיי? כשאנחנו נלחמים, כשאנחנו בורחים או כשאנחנו קופאים. אצל נשים, הרבה פעמים, המנגנון של הקיפאון נמצא, הוא יכול להיות גם אצל בני זוג ותיקים, שהאישה פשוט שוכבת שם, אוקיי? אם אתה מרגיש שהאהובה שלך פשוט שוכבת והיא לא מגיבה, והיא לא מחבקת אותך, והיא פשוט, אתה מרגיש שהיא שוכבת, אתה מוזמן לעצור רגע ולשאול אותה אם הכל בסדר, או לשאול אותה האם היא כרגע קפאה. כי כשנשים נכנסות למנגנון כזה של קיפאון, הן לא יכולות, הן לא תקשורתיות. וגם את זה נשים מכירות את זה על עצמן. ואם אתם תדברו זה עם זו, אם תדברו זה עם זו לפני ותיצרו קודים, ואם אתה בתור הגבר, גם אם אתה עם גבר וגם אם אתה עם אישה, כי המנגנון הזה זה לא רק נשים חובות, כן? גם גברים חובים. אז אני מדברת כרגע על מערכות יחסים, גם הטרוגניות, אבל גם הומוגניות. גם אם אתם במערכת יחסים הומוגנית, אם אתם גברים, אוקיי? והבן זוג שלך לא מגיב בחדירה, או אם אתן נשים, ואת מרגישה שבת הזוג שלך לא מגיבה, לשאול את הפרטנרים איך הם מרגישים, מה קורה, ודברו על זה מספיק זמן לפני כן כדי שיהיו לכם קודים לשאול בזמן המעשה מדי פעם מה קורה, ולהיות קשובים. להיות קשובים אחד לשנייה, זאת התקשורת, זאת האינטימיות, זאת מערכת היחסים שאנחנו רוצים להיות בה, זאת מערכת יחסים צומחת. אוקיי? זה ממש 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 חשוב. הפערים בחשק, מתי זה קורה? קודם כל, אם באופן כללי, בגדול, אנחנו בני זוג שכן עושים סקס, ואנחנו מבסוטים, רק כן, בת הזוג או בן הזוג היו שמחים שהתדירות קצת תגדל, זה אומר שהכל בסדר. אם אנחנו יודעים שיש לנו גלים שפתאום אנחנו לא עושים סקס, אם זה גלים וזה רק השפעה מהיום יום, הכל בסדר, לא לדאוג, בסדר? אם זה בא בגלים ועדיין יש לנו את זה, הכל בסדר. לפעמים אנחנו בתקופה של דאגה מאוד גדולה, או אחד מאיתנו מאוד עייף, גם בגלל מה שקורה בבית, וגם פיזית, אולי העבודה מצריכה ממנו יותר תשומת לב והקשבה, שהוא לא מוצא את תשומת הלב הזאת שלו, את האנרגיה להפנות למערכת היחסים שהיא בתוך הבית, היא המינית. אולי יש מתח מאוד גדול, אבל אם אנחנו מדברים ואנחנו יודעים שאנחנו בתקופה כזאת, אז אנחנו נשמור לנו על מקום כזה בשבוע ונגיד, אוקיי, למרות התקופה הזאת שאנחנו נכנסים אליה, אני מוציאה מחלה מתוך המקום הזה, כשמישהו מאוד חולה, אז אנחנו לא נגיד לו, טוב, בואו נעשה פאוז, שנייה מחלה, תעצרי, כי אנחנו רוצים רגע לחוות אורגזמה. לא, ניתן למחלה, אגב, בקורונה, כמו שרובנו יודעים, יש אנשים שחולים במחלה והיא נחוות מאוד מאוד מאוד, כשהאנשים הופכים להיות ממש סמרטוט, לא מתפקדים, אין להם חשק, אין להם כוח, אז אנחנו רק רוצים להיות כמובן שם בשבילם, ורק לחכות שהמחלה הזאת תעבור ושהם יחלימו ויבריאו לגמרי. אז בזמן מחלה אנחנו לא עושים, אוקיי? אני אעשה עוד סייג קטן. אם אתם סובלים מכאב ראש, מכאב גב או כל כאב כלשהו, בדרך כלל, אורגזמה יודעת לפוגג את הכאב, ויודעת להיות בדרך כלל בעוננות, אוקיי? או שאנחנו מענגים את עצמנו, או שאנחנו יכולים לבקש מבן הזוג לענג אותנו. כשיש לנו כאב, אז אם יש כאב בגוף, בדרך כלל זה הכאבי ראש או כאבי גב, עוננות יודעת לפתור את זה או להקל את זה בצורה משמעותית. לפעמים אנחנו יכולים, אם אנחנו שוב בתקשורת טובה עם בן הזוג, אומרים לו, בוא תענג, בואי תענגי אותי, כדי שהכאב הזה כבר ילך ממני. אז זה עוד משהו חשוב, שכן, הוא קיים והוא נמצא. אבל שוב, אם זה הגליות הזאת והמתח, ויש לנו תקשורת, פנטסטי. אני רוצה רגע מילה לנשים, ואז גם איזשהו משהו שקצת קצת מכניס הומור קל מתוך השטח של הרפואה הסינית, שככה הייתי בו מעל 30 שנה. קודם כל, נשים. המבנה של האגן שלנו הוא כזה, נכון? אגן זה, הוא בנוי כך עם פתח שיש בו ניקוז כלפי מטה. כמו כל כיור, תחשבו איך כיור נראה, נכון? זה מין אגן כזה שיודע באמת לנקז, והשתן אמור לצאת בקלות, כמובן הצואה צריכה לצאת בקלות, הדם של הווסת אמור לצאת פעם בחודש, תינוק יוצא משם אחרי 9 חודשים של הריון, אבל הדגדגן, העינוגית, מה שהיא חובה שם זה את הפעימות, את ההתכווצויות האלה שקשורות באורגזמה. לכן חשוב לא להתאפק, לא להתאפק. אם יש לנו צורך בהטלת שתן, אנחנו לא נתאפק, ומדי פעם ניקח את עצמנו ונרוקן את השלפוחית. כשאנחנו מתאפקות יותר מדי, אנחנו לא מחזקות, אנחנו מחלישות את השלפוחית, אז לשים לב לזה. אותו דבר, שתהיה לנו פעילות מעיים תקינה, פעילות מעיים תקינה זה מקסימום יציאה פעם ביומיים, לא יותר מזה. לא יותר מזה, אנחנו יכולות מ3 פעמים ביום עד פעם ביומיים. לא יותר מזה ביום, כי אז זה אומר שיש לנו איזשהו שלשול, מעניין למה זה קורה, מעל 3 פעמים ביום. אני כרגע מדברת על התפיסה הזאת דרך העיניים הסיניות, ולא פחות מפעם ביומיים. ברגע שהפעילות מעיים שלי, יש לי יציאה פעם ב3 ימים או קצת יותר, זה יותר מדי. תחשבו מה זה אומר, זה כאילו אני מוציאה את האשפה מהבית, מהכיור, פעם ב3 ימים, או פעם ב5, או פעם ב7, כי גם זה קורה. אז פעילות מעיים אמורה להיות תקינה אצל שני המינים, בסדר? עכשיו, גם אורגזמה זה משהו שהוא חשוב ללמוד אותו, חשוב לענג את עצמנו, ממש לשבת עם ספר אנטומיה, להכיר שם, את כל הפתחים, להבין איפה נמצא הראש הקטן של העינוגית של הדגדגן, זה רק הקצה שלו, כי הדגדגן הוא מבנה מאוד גדול, שנמצא, יש לו רגליים מתחת לשפתיים, שגם מתחת לשפתיים זה מקום שיודע מאוד להנג את האישה. אז נשים יקרות, קדימה להכיר את המקום הנהדר הזה. לכן האגן שלנו רוצה להיות מנוקז, לא להתאפק, לדאוג שפעילות המעיים תהיה תקינה, וכן לחוות מדי פעם את הקיבוצים הנהדרים האלה שהדגדגן, האורגזמה הזאת יכולה לתת לנו. זה ממש חשוב לבריאות, גם הפיזית וגם הרגשית שלנו. לעולם לא מאוחר לגלות את זה. שוב, אני מוציאה את הטיפוסים שהם אמיניים, בסדר? עכשיו בואו נדבר רגע על התפיסה הסינית. בתפיסה הסינית, הם הם קצת אחרים עם הגישה לגברים ולנשים. יש חומר שקוראים לו תמצית מולדת, שאצל גברים הולך לאיבוד עם כל שפיכה. עם כל שפיכה גברים הולכים ומאבדים את התמצית המולדת שלהם. התמצית הזאת באה לידי ביטוי ב... נקרא לזה סימני זקנה מוקדמים. אם הלבין לי השיער כבר בגיל העשרה, זה אומר שמשהו בתמצית הזאת, כנראה לא קיבלתי מספיק מהתמצית. אם יש לי ירידה בשמיעה, אם הזיכרון שלי, בעיקר לטווח ארוך ולטווח קצר, נפגם, אם בודקים לי את הפריון, ואו שהזרע שלי, הספירה שלו מאוד לקויה, עד אולי לי מקום שאני לא מייצר זרע, כל הדברים האלה אומרים שיש בעיה עם התמצית המולדת. ככל שאנחנו מאבדים יותר זרע, שימו לב, בעיקר עד גיל 24, בסדר? עד גיל 24, כי יש איזושהי התפתחות אנרגטית, אצל גברים עד גיל 24, אצל נשים עד גיל 21. אז דווקא אצל גברים, כשהחשק המיני מאוד סוער, נכון, בגיל הזה, אומרים, תגיעו לאורגזמה, תשתדלו מקסימום, מקסימום פעם, פעמיים ביום. אני יודעת שזה קשה. בגילאים האלה ההורמונים משתוללים, והצעירים מבקשים כמה שיותר. אז דווקא בתקופה הזאת, עד גיל 24, אם אתם יכולים פחות, ממש רצוי. או ללמוד, היום יש הרבה מקומות שכבר לומדים איך להגיע לאורגזמה בלי שפיכה, בלי לאבד את את התמצית, את החומר הזה שמצוי בזרע. נשים, לפי התפיסה הסינית, מאבדות תמצית מולדת עם כל הריון. שימו לב, לא אמרתי עם כל לידה, עם כל הריון. כל הריון זה כל מפגש שהיה לביצית וזרע, לקח משהו מהתמצית המולדת הזאת שלי בתור אישה. קיימים גם טקסטים שאומרים שעם כל דם של וסת, עם כל דם שיוצא לנו מהגוף פעם בחודש, גם אז אנחנו מאבדות את התמצית הזאת, אבל זה לא מצוי בכל הטקסטים, זה מצוי, מה שרווח זה ההריונות, ככל שאנחנו יותר בהיריון. אז אני אגיד שעד גיל 20, עד גיל 24, זה לגברים או בכלל לזוגות אפשר, מומלץ לעשות סקס, פעם פעמיים ביום. עד גיל 30 זה עד פעמיים ביומיים. עד גיל 40 אנחנו כבר מדברים על כל 3-4 ימים. עד גיל 50 בין 5-10 ימים. כשאנחנו מתקדמים עם הגיל, וכשאנחנו מתקדמים עם הגיל, זה אומר שכבר יש לנו גם קצת פחות מהתמצית המולדת. אז עד גיל 60 אומרים לנו פעמיים, שלוש פעמים בחודש, עד גיל 70 אולי פעם בחודש, וככל שאנחנו מתקדמים עם הגיל, אז אומרים לנו לרדת עוד פחות ועוד פחות. אבל אני רוצה לסייג ולומר שהמינון מאוד מאוד קשור ורלוונטי לקונסטיטוציה שלנו, למבנה שלנו. ואם אנחנו בני 50-60 ויש לנו און, ואנחנו פוריים, ואנחנו רואים את זה בשיער שלנו, שהוא לא, עדיין לא הלבין, והזיכרון שלנו טוב, והעצמות שלנו חזקות, והשמיעה שלנו טובה, אוקיי? אם סימני הזקנה עוד לא הגיעו אלינו, ואנחנו מתפקדים טוב, ואנחנו חיוניים, הללויה! אז אנחנו יכולים להיות קשובים לעצמנו ולשים לב, אוקיי, האם כן מתאים לנו לעשות יותר או פחות, תהיו תמיד קשובים לעצמכם. עכשיו אנחנו נדבר על ארבעה מצבים שהם יחסית שכיחים בתוך המערכות יחסים הזוגיות, שאומרים לנו, אוקיי, בואו נשים לב מה קורה באמת בבית, מה קורה לנו עם העניין הזה של המיניות. יש אנשים שאומרים, בני זוג או בני זוג, שאומרים, כן, אני רוצה, בטח שאני רוצה, אבל תמיד הטיימינג לא טוב, אתה תמיד בא אליי כשאתה רוצה, כשאני עם כל המבחנים שאני צריכה לבדוק לבית ספר, או את מבקשת ממני דווקא סקס כשאני עושה את המשכורות לעובדים שלי, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו תופסים אחד את השני, כשאחד מאיתנו עייף, מוטרד, האנרגיה שלו לא נמצאת במקום, הוא לא יכול להתפנות, הוא לא באמת פנוי אליי עם הרצון שלי, אז כשזה קורה, אנחנו שוב בשיחה השבועית אומרים, אוקיי, בוא נגיד, מתי זה יקרה? מתי מבחינתך, מתי מבחינתך אנחנו יכולים להיפגש לפגישה אינטימית זוגית, שאנחנו נעשה ביחד אהבה? אז את העניין של הטיימינג הכי הכי פשוט לטפל בו. בעניין של הטיימינג הכי פשוט לטפל. פשוט קובעים ביחד זמן, שהטלפון לא מצלצל, הילדים לא צריכים אתכם אם יש ילדים, ואתם פנויים רק להיות בעונג. הדבר השני זה אומר, כן אני רוצה אבל כואב לי. כשיש לנו כאבים, אנחנו לא יכולים, כשיש לנו כאבים ואנחנו כן עושים סקס, בעיקר נשים, שוב, זה כמו שתיקת הנשים הנותנות שדיברנו עליה קודם, שאני עושה סקס לא ממקום שאני רוצה, אלא אני רק רוצה לרצות אותו וליצור שקט. אם אני עושה את זה, על אחת כמה וכמה אם אני אומרת כן לבן זוג שלי, כשכואב לי, אוקיי? כשכואב לי, אני סוג של אונסת את עצמי. אם יש לנו תקשורת טובה, זה לא יקרה. כי בן הזוג, הדבר האחרון שהוא רוצה שזה שיקרה, זה להרגיש שהוא מכאיב לי. נכון? אף אחד לא רוצה לחשוב שהוא עושה את הדבר הכי מענג והכי מהנה בעולם, כשתכלס מה שהפרטנר שלו חווה זה כאב. אז קודם מטפלים בכאב, ועד שלא מטפלים בכאב שנובע בגלל החדירה, לא חודרים. ומענגים אחד את השנייה בדרכים אחרות. לומדים לעבוד עם הידיים, ולומדים לגלות את המין האוראלי, ולומדים לענג את, את פי הטבעת, בלי חדירה, לא חייבים לחדור כדי ליהנות מאוד, אגב, שני הצדדים, גם גברים וגם נשים, מאורגזמה אנלית, אבל לא חודרים עד שהבעיה שגורמת כאב לא נפטרת. אוקיי? עכשיו, גם כאן זה תקשורת, 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 תקשורת. עוד דבר שיש, שקורה בין בני זוג, זה שאני, אחד מבני הזוג, אני אומרת לבן הזוג שלי, אני לא רוצה, לא נעים לי איתך, אתה לא מכבד אותי, אתה מקטין אותי, אתה מעליב אותי, לא רוצה, לא יכולה להתעלם מזה. אני בתקופה כזאת שעם איך שאתה מתנהג, אני לא יכולה. ואותו דבר הגבר. הגבר יכול להרגיש אותו דבר, אם האישה, אם הוא אומר, את לא מכבדת אותי, את מקטינה אותי, איך את מדברת עליי ליד הילדים, איך את מדברת עליי בחברה, איך את מתייחסת אליי, אני לא מוכן לזה, אני לא יכול להיות איתך באינטימיות כשאת פוגעת בי ככה. גם המקום הזה, אם תהיה בינינו תקשורת ותהיה בינינו תקשורת טובה, לא נגיע למקום הלא מכבד הזה. להגיע למקום שאנחנו מקטינים ומזלזלים ועולבים זה בזו, כנראה היה משהו שלא טופל, ואז הוא גדל להיות לאיזה כדור שלג מאוד גדול, שלעיתים קשה, לא בלתי אפשרי, אבל לעיתים קשה לחזור אחורה. אבל שוב, ברגע שאנחנו מדברים והתקשורת שלנו טובה, אנחנו יכולים לעשות מטעמים. הזוגיות שלנו וחיי המשפחה יכולים להיות המקום, לא סתם הסלוגן שלנו זה שההשקעה המתגמלת ביותר היא בזוגיות, אני מזכירה לכם את זה. אז גם זה, אני לא רוצה כי ככה וככה, גם זה קיים. והלא רוצה הבא זה, דווקא אני רוצה, אבל אני רוצה אבל לא איתך. אני רוצה אבל לא איתך. כאן אנחנו רוצים להבין מה קורה. מה קרה לנו ביחסים שפתאום החשק שלנו, המשיכה שלנו השתנתה? האם קרה משהו ב-well-being אחד של השנייה? אוקיי? האם בתחילת היחסים שלנו הייתה משיכה? אם בתחילת הדרך לא הייתה בינינו משיכה, אם החלטנו לחבור יחד מכל מיני סיבות אחרות, אבל לא הייתה שם משיכה, יכול להיות שזה יעלה לנו גם בשלב מאוחר יותר, ונבין שהמשיכה הזאת זה משהו שחשוב לנו שהוא יתקיים, אוקיי? אבל ברגע שזה קיים, להבין ולפתוח את השיח הזה, ולהבין אולי... אני לא רוצה איתך, כי כבר משעמם לי הסקס איתך, או כבר משעמם לי הסקס איתך, או אני רוצה, או אני רוצה דברים אחרים, או בעצם יש לי כבר מאהב, או יש לי כבר מאהבת שמספקת לי כבר את כל הצורך הזה, את החשק הזה, שאני לא רוצה את זה איתך, לא בא לי, איתה אני אף ואיתך, נורא משעמם הסקס. שוב, תקשורת, 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 תקשורת. הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה לאכזב אחד את השנייה ולגרום לפגיעה בדיבוי העצמי זה של זו, וכמה שיותר נמעיט באכזבה ובתחושת הדחייה שאנחנו דוחים את בני הזוג שמבקשים לעשות איתנו אהבה, ככה מערכת יחסים שלנו תהיה יותר הדוקה ויותר קרובה, והתקשורת תהיה יותר אותנטית. שום דבר, אבל שום דבר לא מחליף תקשורת ושיח. אוקיי. אז אני רוצה לסכם את המפגש של היום שעוסק לנו ככה באמת בפערים בחשק המיני. הדבר הראשון זה להיות בתקשורת, כמו שאמרנו. הדבר השני זה למצוא זמן ביומן, לפנות אותו, ממש לפנות אותו, ולדעת שבזמן הזה אתם רק נמצאים לטובת ההנאה, הנאת הגוף זה מזו וזה עם זו. אני מזכירה שאנחנו יכולים גם להחליט שהשבוע רק צד אחד מקבל עונג, ובשבוע הבא הצד השני. אנחנו לא חייבים שתהיה סימטריה. מומלץ מאוד לגלות כל מילימטר בגוף, ולספר על הגילויים לבן או לבת הזוג, להגיד, רגע, כאן גיליתי שהמקום הזה עושה לי ממש נעים, בוא אני אלמד אותך איך לעשות לי נעים, או בוא אני אלמד אותך, איך גיליתי על עצמי, שתפו זו את זו. אני מזכירה לנו שהעונג בגוף יודע מאוד להשתנות. כל גיל, עם כל גיל, המרחב הזה של הגוף מבקש דברים אחרים. הורמונים יודעים מאוד להשפיע עלינו, גלולות יודעות להשפיע על חשק מיני. אם התחלת לקחת גלולות ואת מרגישה שפתאום יש לך ירידה בחשק המיני, לשים לב ולהחליף גלולות. או בכלל לחשוב למה לקחת גלולות, אם יש לנו רק 5 ימים בחודש שאפשר להיכנס בהם להיריון, למה לתרלל את הגוף עם הורמונים בשביל 5 ימים? אז כאן זה עוד איזה אמירה קטנה לגברים לשקול, לקשור או לחתוך את צינורית הזרע, ואז לא צריך לקחת הורמונים, לא צריך לשגע את הגוף, ואין פחד להיכנס להיריון. אני רוצה להגיד לכם שבאירופה מאוד מקובל לגברים, זה לא פוגע בעון, זה לא פוגע בהורות עתידית אם רוצים, כי תמיד אפשר לשאוב זרע, להפגיש אותו עם ביצית ולהכניס את השתל הזה לרחם. אז הכנסתי את זה ככה בדלת אחורית לסיכום שלנו היום, אבל שוב אני חוזרת לתקשורת, ואני חוזרת לזה שהם, אפשר לצמוח מאוד בזוגיות. המיניות שלנו, מיניות מונוגמית, יכולה להגיע וממש להרקיע שחקים, כי ככל שאנחנו מכירים יותר לעומק, וככל שיש לנו ביטחון ואמון זה בזו, היכולת שלנו לשתף אחד את השנייה, בעיקר בדברים שהם מאוד מוכמנים ושקטים בתוכנו, פנטזיות למשל, ככל שנשתף אחת השנייה ונסכים לחקור ולהתפתח, ככה נגיע מאוד 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 גבוה במיניות שלנו. אז אני מזמינה אתכם לתקשר זו עם זו, שום דבר לא מחליף את זה. אז אני מודה לכם שהייתם איתי כאן בייעוץ זוגי עם אפרת הבנור. אני מלווה ויועצת זוגית. אתם מוזמנים לשלוח שאלות, ואז נטפל ככה בחומרים שאתם מבקשים. ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא לדבר על כסף, מה כסף עושה לנו בזוגיות, ועל הדרך נדבר על מה זה צרכים והסתכלות אולי שונה בגידול הילדים. אז עד השבוע הבא אני אומרת לכם להתראות.